כן, היום בעזרת השם אנחנו נלמד סימן קוף צדיק חס. בעצם זה המשך מה שהתחלנו אז, דיני חציצה. רתיעה שעל המכה חוצצת. מה זה רתיעה? תחבושת. אדם נפצע ויש לו תחבושת על האצבע או על היד, תודה רבה. אז צריך לשים איזה תחבושת. השאלה אם התחבושת הזאת חוצצת לאישה בטבילה או לא, אנחנו אומרים שזה חוצץ, ככה כותב השולחן ערוך. מזה נלמד גם כן לגבס, שבפשטות הגבס יש לו דין של שזה חוצץ, אלא שהאחרונים כתבו שכיוון שהאישה רוצה את זה, רוצה את הגבס, רוצה את ה... את התחבושת שיהיה לה מזה רפואה, ובלי זה היא לא יכולה להתרפות. היד צריכה לעמוד במצב אחיד, שכל השברים יתוקנו וידבקו אחד בשני, אז צריך את הגבס. אז מה לעשות שצריך את זה? אז האישה כן צריכה את זה, כן רוצה את זה. אז מצד אחד, כיוון שהיא רוצה את זה, אז זה לא חוצץ, מצד שני זה חוצץ, בסדר, תודה. מצד שני זה חוצץ, ככה כתוב בשולחן ערוך. לכן, הלכה למעשה, אישה שחלילה יש לה גבס, והיא לא יודעת מה לעשות, האם זה חוצץ או לא חוצץ, מה עושים עם זה, אז בפשטות זה חוצץ. רק, וצריך לפעמים, 3-4 חודשים היא צריכה להיות עם הגבס הזה. כמה חודשים, וזה קשה להם לבני הזוג. אז במקרה כזה אנחנו נותנים להם היתר, נותנים לאישה היתר לטבול עם הגבס. אם יכולה להחליף את הגבס בינתיים, תחליף את הגבס בינתיים. כמו שהיה פעם ששאלו את חכם בציון על איזה קלה. הקלה הייתה צריכה לטבול, תודה רבה. הייתה צריכה לטבול, והיה לה גבס. אז הרב אמר, הוא ידע שאבא שלה הוא אדם עמיד, יש לו כסף. אז הוא אמר, אני מציע שתזמין אמבולנס פרטי, שיוציאו לה את הגבס, היא תלך לטבול, תחזור חזרה לאמבולנס, ויעשו לה שם הגבס. טוב, זה מי שיכול, זה הכי טוב. אז ככה היא טבלה בלי גבס. גם הרב אוהבך, פעם נכנסתי אצלו, שאלתי אותו, אישה שיש לה גבס, האם זה חוצץ או לא חוצץ? הוא אמר לי, זה חוצץ, וכביכול אין שום פתרון. אבל יש בזה מחלוקות. יש בספר דרכי דוד, שהרב טהרני מביא, שעוטפים את הגבס בניילון הנצמד, וטובלת. הרי אם היא תטבול עם הגבס, יהיה לה שם בעיות עם המים ייכנסו מתחת לגבס, יתעפשו ויהיה שם זיהום. אנחנו לא רוצים את זה. אז עוטפים את הגבס בניילון נצמד, וגם ברווחים שיש בין הניילון, בין הגבס ליד, שמים וזלין. וזלין הוא נוצר מהים. כמו שהוא נוצר מהים, הוא נוצר מהנפט, ורוב הנפט בעולם בא מהים. ככה אומר התפארת ישראל. ולכן, זה לא מקבל טומאה. וככה האישה יכולה לטבול. לא צריכה לטבול הרבה פעמים. פעמיים, שלוש, זהו. לא צריכה לטבול יותר מזה. אפילו אם היא רגילה לטבול 7 פעמים, פה, כדי שלא ייכנסו מים מתחת לגבס, אז מספיק שתטבול 3 פעמים, זה מספיק. לא צריכה יותר מזה. הרווחנו הרבה. הניילון הזה, הנצמד, והגבס נחשבים חלק מהגוף שלה. כיוון שהיא רוצה את זה בשביל הרפואה שלה, אז זה נחשב חלק מהגוף שלה. אתה מבין? לכן, אדרבה, מטעם זה, אסור שהגבס יהיה מלוכלך. אם יהיה מלוכלך, זה כמו שהיד שלה מלוכלכת, היא לא יכולה לטבול. צריך שהגבס יהיה נקי, יש כאלה כותבים על הגבס, אני יודע מה, כל מיני לא נשמרים, שזה לא יתלכלך. אז זה יהיה בעיה, אז צריכים לנקות את הגבס, שיהיה נקי, כי זה מתבטל לגוף, זה הופך להיות חלק מהגוף. כמו למשל, לק על הציפורניים. מה למדנו על לק על הציפורניים? זה חוצץ? אם זה? יפה, איך זה לא חוצץ? הרי יש לזה עובי. אלא, כמה שזה לנוי, בדיוק, כמה שזה לנוי, אז זה מתבטא לגוף, הופך להיות חלק מהגוף. אותו דבר גם פה, זה לא לנוי, אבל זה לרפואה. האישה רוצה את זה, בלי זה לא יהיה לה רפואה. אז היא כן רוצה את זה. המצווה שני לא רוצה את זה כל הזמן. יבוא יום שהיא תוריד את זה. אז השאלה איך אתה מסתכל על זה. יש שמסתכלים על זה שהיא רוצה את זה כרגע, אז זה לא חוצר. ויש שמסתכלים, אבל בסופו של דבר היא תוציא את זה, אז היא לא רוצה את זה באמת. אז לכן לפי זה נחלקו הפושקים, יש שאסרו לטבול עם גבס, ויש שהטילו לטבול עם גבס להלכה, מרן רבי עובדיה יוסף עליו השלום יביע עומר פוסק כמו הר צבי, הרב פרנק, הרבה של ירושלים, הרב צבי פרנק, יש לו ספר הר צבי בסימן קס"ח, כותב בפירוש שאפשר, בהתחלה הוא כותב שצריך לשדל את הזוג שיהיו מושלים ברוחם ויחכו את השלוש-ארבע חודשים עד שיורידו את הגבר. הוא אומר, הבנים לא יכולים לחכות, יכולה לטבול עם הגבר. זה המסקנה שמביא הרב עובדיה בספרו יביע עומר, וגם בצהרת הבית הוא מביא את זה, וככה הלכה למעשה, שוודאי, אם יכולים לחכות עם הגבר, השבר הוא לא כל כך נורא, זה חצי שבר כזה, זה לא שבר שלם. ולא צריך שיהיה לגבר חודש, מספיק שלוש שבועות, יחכה שלוש שבועות, לא נורא. השלוש שבועות, על זה ודאי אנחנו נפסוק שהגבס כן חוצץ וצריך להוריד אותו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מי שאל? איפור קבוע לא חוצץ, כי אי אפשר להוריד את זה, וזה נהיה חלק מהגוף, כידוע. אותו דבר גם צבעת השיער וכל דבר שזה לנוי, כשהם עשו את הכתובת קעקע, למה עשו את זה? זה יופי. בשבילהם זה יופי, לא משנה שאנחנו לא מסכימים לזה, אבל בשבילהם זה יופי. וגם אי אפשר להוריד את זה, רק על ידי ניתוח או מגץ חם, אני יודע, יש כל מיני שיטות.
הרב, לגבי הניילון
ששמים
על הגבס,
כן.
רק על הגבס
שיכולים
גם על הגבס?
לא, רק על הגבס. רק על הגבס. לא, אבל אם היא מרטיבה, יהיה לה בעיה.
קצת.
לא, אתה לא יכול לדעת מה זה קצת, מה זה... כשדבר נמצא בלי אוויר וסתום, אז הוא מהר מוציא כל מיני עיפוש, עובש. לא, לא כדאי. יכולה גם כן, כמו הערמה, להרטיב את הגבש, ללכת לבית חיים להגיד, יש מים תחת הגבס, היא רוצה להוריד את זה, נתיים תוריד, תלך לטבול ותחזור. יש אפשרות כזאת. אבל צריך לתכנן את זה, זה לא דבר... כן, אומר השולחן ערוך סעיף י' חץ או קוץ, התחוב בבשר. אם נראה מבחוץ, חוצץ. ואם אינו נראה, אינו חוצץ. מה זה? קוס. אישה למשל בסוכות. עוד מעט סוכות, ובעלה בונה סוכה. אז הוא ביקש ממנה, תבואי תעזרי לי בסוכה. אם אתם זוכרים שפעם הקרשים שהיו עושים את זה את הסוכה, הם היו לפעמים בהם קוצים. היום ראיתי שהם משייפים, עושים את הפינות עגולות, למנוע את הדבר הזה, אבל פעם לא היה ככה. אישה הייתה תופסת מצד אחד ובעלה מצד שני, ופתאום, אוי, צועקת, מה קרה? נכנס לקוס בתוך העור, העור של היד. אז אם הקוס הזה הוא בחוץ, זאת אומרת, חלק ממנו נמצא בחוץ, אז זה בעיה. זה מה שאומר, חץ או קוס התחו בבשר, אם נראה מבחוץ, חוצץ. ואם אינו נראה מבחוץ, אינו חוצץ. דיינו, רואים את הקצה שלו, אתה יכול למשמש את הקצה שלו בציפורן, אתה מעביר את הציפורן בצורה כזאת, על היד, הציפורן שלך נתקע, נעצרת. למה? הקוץ עצר, סימן שהקוץ הוא בולט החוצה. מזה למדו, לא רק לקוץ, אלא לעניין תפרים. אישה שעקרה שם ושמו לה תפרים, או אפילו בחלק אחר של הגוף, חלק הגלוי של הגוף. חתכה עם סכין ונחתך חלק מהאצבע, זאת אומרת העור נחתך וצריכים לעשות תפירה, חתך עמוק, צריך לעשות תפירה. אז גם במקרה כזה אנחנו אומרים שהתפירה חוצצת. אז בכלליות התפירה חוצצת. ומי שרוצה שיהיה לה תבילה כמו שצריך, צריכה לחכות, להמתין עד שתוציא את התפרים. זה לוקח בערך 12-14 יום, מוציאים את התפרים. שבוע. ואחר כך, שבוע. שבוע, הנה רופא שיניים אומר שבוע. שבוע מוציאים אותם, אז לא הרבה זמן, תחכה. אבל אם זה למשל תפירות, אני חושב בחוץ לה, זהו, אתה מדבר על בתוך הפה. כן. אבל אני יודע, אמרו לי 14 יום לוקח. אז גם 14 יום זה לא הרבה, אבל תלוי במצב של הזוג. ולכן הכי טוב זה להמתין, לחכות, ואחר כך להוריד את התפרים, לשטוף יפה יפה, שלא יהיה דם קרוש באיזה בצדדים של התפירות, איפה שהיה פעם התפירות, הרבה פעמים יוצא דם, אדם עושה איזו תנועה ומזיז שם את הבשר עם החוט, ואז יוצא דם. יוצא דם והדם הזה נקרש. דם שנקרש חוצץ. אז אחרי שמורידה את התפרים, צריכה לאט לאט, זה כואב. כואב, אבל לאט לאט. ככה בעדינות, הלוך ושוב, עד שהכל יהיה נקי. אחרי שזה נקי, תטבול לחיים טובים ושלום. אז צריכים להוריד את זה. חותכים את הציפורן, אז זה יוצא יחד עם לחתוך את הציפורניים ולשפשף עם האצבעות, את האצבעות של הרגליים ובין האצבעות. אני יודע מה אתה מתכוון, זה קורה גם אצל הגברים, אז אפשר להוציא את זה. אפשר להגיד ככה, אם זה חוט, זה עשוי מקוטנה. עשוי מקוטנה, וזה נבלע בתוך אין החינם, המים נכנסים בתוכו והם מתחברים למקווה. נכון, זה סברה יפה מה שאתה אומר. יש לנו הדיו, החלב, הדבש והדם, שרף התאנה, שרף התות, שרף החרוב, זה כל מיני, כשאתה חוזך את הפרי של התאנה, מה קורה? יוצא כזה לבן. הלבן הזה, כן, יוצא כזה לבן. הלבן הזה הוא בעצם זה משהו דביק, משהו דביק, וזה יכול למנוע תמילה. לכן צריך להוריד את זה. ואנחנו לא כך יודעים איזה שרף אחר. פה כתוב של תאנה, תות וחרוב ושקמה. ושאר כל השרפים אפילו לחים חוצצים. איזה שרפים אלה? שאר השרפים. אנחנו לא בקיאים בהם. גם בסוגי האבק, החול, אנחנו לא כך בקיאים בסוגי האבק והחול. ולכן, אם יש אבק או שאישה בשביל למנוע גירוד בין האצבעות לרגליים, היא שופכת שם טלק, זה מין פודרה כזאת, אבקה מיוחדת, שהיא מונעת כל מיני זיהומים. אז הרבה פעמים כשהאישה מזיעה, אז זה נהיה כמו בוץ. הטלק הזה, הפודרה הזאת, האבקה, הופכת להיות כמו בוץ, ואז צריך לשפשף אותה עם הבוהן, עם האצבע של הבוהן, בין האצבעות של הרגליים, שפשף היטב, כשהמים נשפכים עליה, או שתשים את היד הרגליים שלה בתוך קערה של מים, לאט לאט שזה יתרכך, ואם לא, זה בעיה, זה חציצה. אם המים חמים, השולחן ערוך כותב בסוף הסימן הזה, כותב אישה שטבלה עם אבק שעל רגליה, אם המים חמים, ענתה לתמילה. ואם המים לא חמים, כן, לא תטבול באבק של רגליה. ואם טבלה, יש מי שאומר שלא חוצץ, ויש מי שאומר שחוצץ, אלא אם כן שפשפה או שטבלה בחמים. זאת אומרת, מים חמים לבד יכולים להוריד את זה. אבל אנחנו לא נשמוך על הדבר הזה. למה? כי אתה לא יכול לדעת איזה טמפרטורה של מים יכולה להעביר את האבק הזה. איזה טמפרטורה? אולי 36 מעלות, 38 מעלות. אתה לא יכול לדעת. לכן אנחנו לוקחים את העצה הראשונה לשפשף עם האצבעות בין הרגליים שלא יישאר שום דבר שם. לא יישאר אבק ולא כלום. כי האבק הופך להיות כמו בוץ ומונע את התמילה. אור יבש שמתקלף, אם הכילוף שלו גורם לצער, כן, אז להשאיר את זה. סימן שעדיין אי אפשר, זה כואב. לא חייבים להכאיב לעצמה בשביל להוריד את ה... זה לא חציצה. העור זה חלק מהגוף. אלא מה? אני אומר, היא לא רוצה את העור הזה. היא רוצה לתלוש את זה. אבל מתי היא רוצה לתלוש את זה? כאשר קל לתלוש את זה, וזה לא כואב. אבל אם זה כואב, היא לא רוצה. אומרת, אני מעדיפה, תשאיר את זה. אם זה כואב, להשאיר עד שיתייבש, או ייפול לבד, או שהיא בעצמה תתלוש אותו. יש לפעמים אישה שיושבת בתוך אמבטיה של מים, שעה, שעתיים, זה לא טוב. היה מעשה כזה בקלה, שישבה בתוך אמבטיה של מים במשך שעתיים. כנראה שלא הבינה את המורה שלה. המורה שלה אמרה חצי שעה, היא ישבה שעתיים. חשבה שכמה שיושבים יותר טוב. כשהיא יצאה מהמים, כל הגוף שלה היה ניפוחים כאלה, בלונים. העור שלה, מרוב שהיא ישבה בתוך המים, הוא התרכך ונהיה כאלה בועות, כילוף כזה. אז בזמנו שאלו את הרב אלבשטעם, אמר זה חוצץ. ככה אמר, זה חוצץ. בכל אופן, אנחנו, סתם ככה, דרך אגב, אנחנו הספרדים, אין לנו שום חובה לשבת בתוך אמבטיה חצי שעה. הדבר הזה יצא מהמרשל. השח מביא את המרשל, שכל החפיפה והכל ייקח שעה. אז הם עשו חשבון, חצי שעה אמבטיה, ועוד חצי שעה להוריד שיער, לגזור ציפורניים, לחפוף את הראש, זה לוקח חצי שעה. אז עשו חשבון שזה חצי שעה לשבת באמבטיה. אבל זה לא נכון לנו, לספרדים, שחייבים לשבת בתוך אמבטיה חצי שעה? לא. עד כדי כך שאישה פעם אחת שאלה אותי, אמרה, ישבתי בתוך האמבטיה 29 דקות. האם יצאתי ידי חובה או לא? עד כדי כך תופסים את הדברים בצורה כזאת. לא נכונה. רק מה, מי ששואל, אם אישה תשאל, זה טוב לשבת באמבטיה? זה טוב מאוד. זה טוב מאוד, אבל לא הרבה זמן. למה? יש סוג של לכלוך, נגיד בפי הטבעת, אישה לא כל כך ממהרת, נחפזת, הילד בוכה, התפשיל נמצא על האש, כל מיני סיבות שהאישה נחפזת. אז כשהיא מתפנה, היא לא מנקה את עצמה טוב, או שמנקה את עצמה בנייר ולא במים. יום, יומיים, שלוש, חודש, אז כבר זה נהיה דביק, וזה חוצץ. צועה בפי טבעת חוצצת. גם אי אפשר לברך, איך בכלל האישה הזאת יכולה להתפלל, איך היא יכולה לברך על מים, שום דבר לא יכולה לברך. אז מה העצה לזה? העצה לזה אמבטיה. אם היא תשב בתוך האמבטיה רבע שעה, 20 דקות, לאט לאט הכל יתרכך, ואחר כך במחיית, בקלות אפשר להוריד את הכל, שלא יהיה חד ושלום, זה חציצה, תדעו לכם, זה חציצה. לא יודע אם עומדים על זה כל כך, אבל זה חציצה. לכן צריך לשים לב, אנחנו לא חייבים לשבת באמבטיה, אבל זה טוב. זה טוב לשבת באמבטיה. לכן, יש אישה, אומרת, אנחנו חתן וקחלנו דירה, אין לנו אמבטיה בדירה. תעשו מקלחת, לא צריך לשבת בתוך מים. מקלחת לבד זה מספיק, העיקר שלא תהיה חציצה על הגוף, זה העיקר. אז הבנלי תבדוק אותה. או לחילופין, אני אומר להם, תלכו למקווה, במקווה יש אמבטיה, נותנים לך פרטיות, שעה שלמה, תוכל לשבת באמבטיה, זאת אומרת, לחפוף, אחר כך לשבת באמבטיה, ואחר כך לצלצל לבננית, שתבוא לעמוד על התבילה, שתראה איך את עובדת. כי המקווה נמצא ליד האמבטיה, יוצאים לאמבטיה, מיד מקווה. אז תבוא הבננית, ותראה איך שהיא עובדת, וזהו, לא צריך יותר מזה. אף פעם הבננית לא שואלת, ישב באמבטיה או לא? מי חייב אותה לשבת שהשואלת אותה שאלות כאלה? הן לא שואלות שאלות כאלה. למה צריכים לגזור ציפורניים? של מה? אתה גוזר, היא גוזרת את השיער שלה? לא גוזרת. למה ציפורניים היא גוזרת? אז באמת, השולחן ערוך מביא פה, שלכלוך, לא הציפורן חוצצת, אלא לכלוך שמתחת לציפורן זה חוצץ. אז יש שתי סוגי לכלוך מתחת הציפורן. יש לכלוך מתחת הציפורן שהוא נוצר בצורה טבעית, שהאישה מתעסקת בכל מיני דברים או מזיעה, אז נהיה לה שחור כזה מתחת לציפורן. זה נקרא צועה. שתחת הציפורן. דהיינו, הפרשה שהציפורן מפרישה, זה לא דבר שבא מבחוץ, זה דבר, זה צועה, כמו שצועה זה בא מהאדם, ככה אותו דבר. הצועה של הציפורן היא באה מהציפורן, ומזה נהיה לכלוך. אז כתוב ככה, שאם הלכלוך הזה הוא מול הבשר, אז זה לא חוצץ. אבל אם עד כדי כך הציפורן גדלה והלכלוך נמצא עודף על הבשר, כן? יותר גבוה מהגובה של הבשר, הציפורן גדלה, ופה יש גם לכלוך, שזה צועה של הציפורן, אז יש חילוק בין אם זה כנגד או שזה יוצא מחוץ. ויש בצק שתחת הציפורן. מה זה בצק שתחת הציפורן? כפשוטו, בצק, עילה של בצק, ונכנס לה מתחת הציפורן. פה, אפילו אם זה כנגד הציפורן, זה חוצץ, זה יותר חמור. כי זה דבר שבא מבחוץ, זה מפריע לה, היא לא רוצה את זה. היא קלפה תפוז, והלבן של התפוז נכנס לה מתחת הציפורן. אז היא לא רוצה את זה, מיד מוציאה את זה. אבל מה שאין כן, ההפרשה שהגוף, הציפורן מפרישה במשך שבועיים, שלוש, נהיה שחור, כן? זה דבר שבא ממנה. זה לא דבר שבא מחוץ אליה. דבר שבא ממנה. אז בדבר שבא ממנה, אם זה כנגד הבשר, זה לא חוצץ. עודף על הבשר, חוצץ. וכיוון שאנשים לא יודעות להבדיל בין אם זה כנגד הבשר או לא כנגד הבשר, לא יודעות להבחין, לכן גוזרים את הציפורניים. אז זה התשובה. מה שאנו, למה גוזרים ציפורניים? זה התשובה. כי כיוון שמה שלא כנגד הבשר זה חוצץ, ואני לא יכול לסמוך על האישה שיודעת לחתוך בדיוק מה כנגד, מה לא כנגד, לכן אומרים לה, תגזרי את כל הציפורת, מה שכנגד ומה שלא כנגד. וככה אנחנו בטוחים שהכל בסדר. זה הסיבה. בניית ציפורניים לא טוב לעשות. אין דרך בנות ישראל הצנועות לעשות בניית ציפורניים. לכן, אבל אם היא עשתה, זה לא חוצץ. כמובן אם זה מושלם וזה יפה לה, לא שפה יש איזה חריץ או נשבר לה חלק מהציפורן, זה אנחנו לא מדברים, זה כבר בעיה. אנחנו מדברים שהכל מושלם ויפה, יפה לה, אז אנחנו אומרים שהטבילה עלתה לה. למה? זה הופך להיות חלק מהגוף, כמו שהסברנו קודם, עם הגבס. זה דבר שהוא מוכרח או לנוי, ליופי, זה חלק מהגוף, אז לכן זה לא חוצץ.
אבל מה לגבי העור שבצדדים של הציפורניים?
העור שמסביב לציפורן, מורידים אותו, צריך להוריד אותו, וכתחילה לפני הטבילה, צריך להוריד אותו, ואם האישה טבלה ושכחה להוריד את הציצים שמסביב לציפורן, כן, חלקי העור שמסביב לציפורן, אז אפשר להקל בזה. אני פעם דיברתי עם הרב מרדכי אליהו, אמרתי לו שאני חושב, בגלל שהאישה הייתה עסוקה עם מים הרבה, אז העור נהיה רך. וכשהיא מנגבת ומגבת, אז הוא נתלש. אז מה שאתה רואה שעכשיו יש פה איזה עור ש בולט החוצה ואתה צריך לחתוך אותו, זה לא חוצץ. למה? כשהייתה בתוך המקווה זה בכלל לא נוצר. זה נוצר אחרי כן שהיא נגבה במגבת, אז באמת העול הזה נתלש ובקלות הוא נתלש. רואים את זה בחוש. אפילו שאדם אחרי מקלחת, בקלות יכול להוריד את ה... קשקשים צריך להוריד אותה. זאת אומרת, יש תכשירים מיוחדים, שמפו מיוחד לקשקשים, שהוא יעיל, משהו תרופתי, לא שמפו שכתוב נגד קשקשים. זה רק בשביל המסחר, אבל צריך משהו טוב, משהו מרוכז נגד באמת הקשקשים. דרך אגב, הקשקשים באים מהכעס. ככה כותב הנכד של הראש. בספר שבילי אמונה, כותב, הקשקשים באים מהכעס.
אם הוא עבר,
אז הכל בסדר. אבל ככה הוא, יש לו בעיה. אם הוא כועס, יכולים לדעת שהוא כעס. רואים, יש לו על החליפה, קשקשים וזה, יודעים. פעם, היו אומרים, יש סבון, סינטבון, מכיר את המצוא עליו חתול, כן? זה טוב מאוד בקשקשים, כן? זה מוריד את הקשקשים. זה לא מוריד את הכעס, מוריד את הקשקשים. אז...
כן.
כן. אז קשקשים, אם האישה טיפלה בצורה טובה. היא טיפלה בצורה טובה בקשקשים, או זה, נצרף עוד דבר, בקינים, בביצי קינים, טיפלה טוב טוב, ובכל זאת, אף פי שהיא טיפלה טוב טוב, אבל עדיין יש, אז זה לא חוצץ. למה? היא עשתה מה שהיא יכולה לעשות. נגיד היא עכשיו מעוברת, כן? כיוון שהיא מעוברת, אז כל הזמן היא תאורה. אז איך היא מטפלת? היא לא רוצה את הקסקסים. אז איך היא מטפלת? היא שמה עוד פעם ועוד פעם, לוקח 3-4 פעמים, כן? נגיד 4 שבועות, זה יורד. אותו דבר גם פה, האישה מתחילה, מנקה מה שיכולה לנקות. אי אפשר לנקות יותר מדי. כמה שמעמיקים יותר, זה קליפות של הראש. כמה שמעמיקים יותר, יותר קשקשים. לכן, עושים מה שאפשר, ומה שנשאר, נשאר. היא מתייאשת מזה. כל דבר שהאישה מתייאשת, כן, אנחנו אומרים, זה לא חוצץ. הנה, זה לשון השולחן ערוך. צואה שתחת הציפורן, שלא כנגד הבשר, חוצץ. אבל כנגד הבשר, אינו חוצץ. ובצק שתחת הציפורן, אפילו כנגד הבשר, חוצץ. ואיזהו שלא כנגד הבשר? זה שהציפורן עודף על הבשר. ולפי שאינן יכולות לכוון מה נקרא כנגד הבשר, או שלא כנגדו, נהגו אנשים לטול ציפורניהם בשעת הטבילה. הנה, זה המקור שצריכים לגזור ציפורניים. כי הציפורן עצמה לא חוצצת. תראו עוד שתי סעיפים, שולחן ערוך אומר ככה, דווקא בצק שתחת הציפורן חוצץ, אבל הציפורן עצמה אינה חוצצת, בפירוש. למה זה חלק מהגוף? ואפילו אם הייתה גדולה, ציפורן גדולה, ועומדת לחתך, בתוכנית שלה לחתוך, אבל בינתיים זה גדול, ופורחת ועוברת מכנגד הבשר, אינה חוצצת. ופה בא הרמה ואומר, הרמה חולק. מי הוא? כל זה דווקא שאין צועה או בצק תחתיו, בשעה שטבלה. כן? זאת אומרת, הוא מעיר הערה. מה שאמר השולחן ערוך, שאם זה כנגד הבשר, זה לא חוצץ, כן? סליחה, מה שאמר השולחן ערוך שציפורן עצמה לא חוצצת, זה דווקא שאין בצק מתחת הציפורן או דבר שהוא חוצץ, אלא הציפורן נקייה. נקייה, שתפו אותה היטב היטב, רק היא ארוכה. ציפורן ארוכה. אז במקרה כזה, זה לא חוצץ. למה? זה חלק מהגוף. אחר כך אומר הרמה, פה באמת האשכנזים מאוד מחמירים בגלל מה שעכשיו אני קורא. ומאחר שכבר נהגו ליטול הציפורניים, אפילו אם ציפורן אחת נשאר בידה וטבלה, צריכה טבילה אחרת. וכן נוהגים. בא הרמה ומחמיר, אומר לו, אחרי שכבר נהגו אנשים להוריד את הציפורניים, לגזות את הציפורניים, גמרנו. אז זה נקרא שזה חוצץ. והשח כותב, אפילו טבלה, אפילו הייתה עם בעלה באותו לילה, שאנחנו הופכים את העולם להתיר את זה, פה אין לך מה להפוך, אין שום ברירה, וזה חוצץ, ולכן היא צריכה לחזור עוד פעם ולטבול. מה? נכון, נכון. הברכה שהייתה, הייתה ברכה לבטלה, וטוב, היא תעשה תיקון על זה שהיא ברכה ברכה לבטלה. לא. כן. אבל בגלל שזה ליופי, אז זה הופך להיות חלק מהגוף.
גם הטבעת זה ליופי, למה מורידים אותה?
תגיד אתה למה?
טבעת אפשר?
תגיד אתה למה?
לא יודע,
חוצה מורידה. בגלל שהיא לשה בצק, היא מורידה אותה, אז היא כן מקפידה.
אבל זה חלק כבר מהגוף שלה.
זה לא חלק מהגוף.
הטבעת
זה לא חלק מהגוף. מתי חלק ממנה? מתי זה? תן לו. למתי זה חלק ממנה? כאשר היא לא מורידה את זה אף פעם. לא מורידה. אבל אם בשביל ללוש בצק היא מורידה, אז היא מקפידה שזה לא יעלה. זה כבר לא יופי. אומר השולחן ערוך, לפעמים האישה יש לה נפח, נפח על הציפורן ובאצבע פה, והיא לא יכולה לחתוך. אין לה אפשרות לחתוך. למה? זה כואב לה. הציפורן, האצבע התנפחה ושמה מוגלה, וזה על הציפורן. אז היא רואה שהציפורן, יש בה לכלוך מתחת לציפורן, ולא יכולה להיכנס שמה. יש לנו כלל גדול בדיני חציצה, אומר את זה הבן איש חי, שכל מקום, כל מצב שזה כואב לאישה, להוריד את זה, זה לא חוצץ. זה לא חוצץ. למשל, האישה הזאת נתלש לה חתיכת עור, נתלש לה, ואומר, תורידי את זה, מנסה להוריד, או, זה כואב. תשאירי. אפשר לטבול עם זה, עד שזה יבד יהיה. מה, מה אתה רוצה?
אני אומר שיש כיתורים שמנקים רגל, ארזכה, אפשר לעשות את זה בקל, יכול לתת בלחץ ולנקות את הציפורניים.
מה נפה, מה הוא אומר? טוב. טוב, מה אתה בעד, באת לפה? כן, טוב. כן, אנחנו היום בעזרת השם נדבר, הנושא שלנו זה התפיישות, התפיישות. שאדם צריך לפייס את חברו, ובלי זה יום הכיפורים לא מחפר.
הרב, אם אני אוכל היום כל היום בלילה, נחשב לי
יומיים צום? מה אתה עושה כל הלילה?
אוכל כל היום וכל הלילה, נחשב לי יומיים צום?
בעשרת ימי תשובה יש מצווה לאכול.
לא, אבל...
תאכל, עד הבוקר תאכל.
נחשב לו יומיים צום.
טוב, מספיק, מספיק להיום. כן, אבל לפני כן, אנחנו כדרכנו בקודש נתחזק קצת בכל מיני דברים שבן אדם חס ושלום יכול לטעות בהם. כן, יש לנו פה לגבי הצניעות. אנחנו נדבר משהו לגבי הצניעות. אסור שאישה ישמע קולה ברחוב. למשל, הרבה פעמים, וזה קורה, אישה הולכת בדרך, ופתאום מישהי מצלצלת אליה, ומדברת איתה. אז האישה לא שמה לב, את נמצאת ברחוב. מרימה את הקול שלה, או או כועסת, או צוחקת. זה לא צנוע. זה דבר שאחד השלום צריך להעיר עליו. או בתוך הבנק. בטלפון, מדברת בקול. או באוטובוס. כל המקומות האלה, מקומות ציבוריים, לא ראוי שאישה תרים קולה. להבדיל, אמא של הרב צדקה, עליו השלום, עליה של הרבנית שמחה, היא הייתה מתפללת בעזרת נשים של בית הכנסת בית אהרון, ויום אחד שכחו להגיד, יעלה ויבוא. לא אמרו. אז היא אחרי התפילה, אמרה לקרוב משפחה שלה, אתה יודע שלא אמרתי אם יעלה ויבוא? נכון. אז למה לא יערת לנו? אני אעיר לכם מעזרת נשים שישמע קולי בבית הכנסת, תטעו ואני לא יעיר לכם. אמרה, אז אמרו, אם טוב, אז ככה נחזור. אמרה, לא, בן איש חי פסק שלא צריך לחזור. היא ידעה בן איש חי בעל פה, בעל פה. הרב אפרים הכהן, אבא של הרב שלום כהן שליטה, היה בא לברך אותה ולהתברך ממנה בכל חג. ככה העיראקים שפוגשים אחד השני בחג, תזכו לי שנים רבות, נעמוד לטובות. אז היה בא אומר לה ככה, והיא אומרת לו בחזרה, וככה היה ביקור החג. זה נשים של פעם, לא מרימות את הקול שלהם, זה אפילו דרך העזרה, שום דבר, במקום קדוש ולצורך מצווה, לא. עדיף שיתעו, זה תראו כמה גדרו את עצמם בגדר של, של צניעות. לכן, זה לא, לא יפה וזה לא צנוע שאישה תדבר ברחוב. אם אישה רואה שיש לה טלפון, תגיד לה, אני עכשיו ברחוב, כמו שאחד אומר, אני עכשיו בנהיגה. כן? למישהו רוצה הוא מדבר, אבל כשאשתו מתקשרת אליו, אומר, אני עכשיו בנהיגה. כמענו, ולא, לא רוצה לשמוע אותה. אז אם כן, פה אנחנו נשים לב שאפילו אפילו גבר שידבר בכל ברחוב, וגם כזה לא, זה לא כל כך ראוי, לפעמים יש דברים צנועים, דברים שלך שהם בינך לבין קונך, ואתה צריך להגיד אותם ברחוב. דבר כזה לא מדברים ברחוב. וגם מכלל הצניעות, המלבוש, המלבוש של האישה, אולי זה עכשיו הזמן שנשים לפעמים שואלות מה אנחנו צריכים לחזור בתשובה, מה... העיקר העולם הבא של הנשים זה הצניעות, ככה כותב החזון איש. מה שאישה זוכה בעולם הבא, חוץ ממה שזוכה מבעלה שלומד תורה, מהבנים שלה שלומדים תורה, בעיקר, בעיקר מהצניעות. שבקיץ היא הולכת ארוך ולא חשה על זה שיש שמש ומזיעה, לא. חז ושלום ללכת כמו אנשים שלא נגע עליהם אור תורה ולא יודעים בין ימינם לשמאלם בענייני צניעות. חושבים שכמה שיותר יראו מגופם יותר טוב. חז ושלום, זה גורם לבעל למאוס באשתו, הם לא מבינים את זה, שלאט לאט הבעל מואס באשתו. כשהאישה היא צנועה ולא מראה את גופה, אז הבעל יותר נמשך אליה, מאשר חד ושלום כל גופה, אפילו שהיא לובשת סמלה, אם הסמלה לא מספיק ארוכה, אז כשהיא יושבת מתגלים הרגליים, אז זה גם צריך לשים לב על זה. אנשים שואלות במה אנחנו צריכים להתחזק, להתחזק בזה, שלא ללבוש סמלה אפילו 20 סנטימטר מתחת לברך, כי לפעמים היא יותר מדי צרה הסמלה, ורואים את הרגליים, מותר לראות את הרגליים של האישה, לפעמים בדיוק יושב מולה איזה קרוב משפחה, זה לא יפה, זה לא צנוע. מזה אם נעשה תשובה על זה דיינו. בן איש חי פעם שאלו אותו, למה יש בעיות להביא ילדים? בדור שלו היה איזו תקופה שהיה קשה להם, לא מתעברות. אז הוא אמר, השמלה הייתה עד העקב, וקיצרו אותה עוד טפח אחד למעלה לכם. בשביל דבר כזה, בשמיים מדגדקים. לכן כל אישה תשים לב על עצמה, זה הזמן. אנחנו צריכים להתעורר בזמן הזה. כל אחד יחשוב מה יכולים לעשות, אנחנו לא צריכים להתחשב בדעת אלה שהולכים לא צנוע. שהיא תצחק עליה, מה את הולכת ככה ארוך, ארוך, מה? היא הולכת ארוך, כן. היא תזכה לעולם שכולו ארוך. והיא שהיא הולכת קצר, מסכנה. אפילו בעולם הקצר הזה היא לא תהנה. גם לא לשבת רגל על רגל. זה לא צנוע שאישה. גבר, יש לו מכנסיים, יושב רגל על רגל, לא יושב רגיל, אין הבדל. אבל אישה, שתשב רגל על רגל, זה עניין של גאווה, זה עניין של חוסר צניעות. לכן, זה דברים קטנים שאדם לא שם לב עליהם. מה? כן. מי זה? בוא תתקרב, לא צריך לשאול כמה פעמים.
סקולה היא דבר שאישה שהולכת בצנעה בבית, כשאמרו שכל הזמן, תזכה לי לילדים חכמים בתורה.
נכון. נכון, בעלה יהיה חשוב בדור, וגם לא יחסר להם פרנסה. פרנסה באה דרך הצניעות. תבדקו ותראו. בזה מותר לנסות את הקדוש ברוך הוא. ובחנו מנה בזאת. עוד נקודה אחת, בענייני ברכות, שלפעמים אדם אוכל, 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 אחר כך הוא כבר שבע, כן? ועוד פעם נהיה רעב. הוא נזכר שלא אמר, לא בירך בורא נפשות על האכילה הראשונה. איך נדע אם אדם כבר הפסיד את הבורא נפשות או את הברכה האחרונה, אם הוא רעב עוד פעם. אם זה מים, אם הוא צמא עוד פעם. צמא, אז גמרנו. ונזכרת שלא בירכת על המים ששתית לפני חצי שעה, עכשיו אתה צמא. אז תדע לך שהברכה הזאת, אתה הפסדת אותה. אז מה תעשה? תאכל עכשיו שיעור, תשתה שיעור, או תאכל שיעור. תברך בונה נפשות, תכוון להוציא ידי חובה. זאת, אתה תצא ידי חובה. אבל זה לא לכתחילה, זה רק בדיעבד. אדם, איך שגמרת לאכול, למשל בליל שבועות, אדם יושב. גמר לשתות, שאתה רביעית, בבת אחת, הכל. והוא ממשיך לקרוא. תברך בורא נפשות. בזה שתברך בורא נפשות, אתה לא הפסדת את הברכה. עכשיו יבוא לך עוד פעם מים, ושאומרים, לא צריך לברך עוד פעם, שהכל נהיה מדברו. למה? משום שמה שברכת בורא נפשות, זה לא סיימת. אתה יודע שעדיין יש לך אפשרות, יביאו קוקה קולה, יביאו מיץ, יביאו... אז אתה חושב על זה. אז זה מציל אותך שלא תשכח. אז עכשיו, קודם כל, אני יוצא ידי חובה מה שעכשיו. מה עכשיו? אכלתי שיעור של בורא נפשות, אני מברך בורא נפשות. אחר כך, אחרי זה בעזרת השם, לא יברך שהכל יהיה מדברו על האוכל שאוכל אחר כך. למה? יש שיטה כזאת. זה לא דעת כולם, אבל אפשר לשמוך על זה. גם בעניין ברכת המפיל, שבאמת הרב עובדיה מדבר על זה חזק מאוד, שצריך לברך ברכת המפיל חבלי שינה עם שם ומלכות. יש כאלה, בן איש חי נדמה לי כתב ככה, אחרי חצות, או שמפחדים לברך את, עם שם ומלכות. למה? אחר כך אשתו תדבר איתו, הוא לא יענה אליי, תכעס, יהיה בעל של שלום בית, אז הוא מדבר איתה. אז הוא רואה שכמה פעמים הוא ברך המפיל ודיבר. אז הוא לא רוצה לדבר, אז הוא ברך בלי שם ומלכות. יש הרבה סידורים הביאו בלי שם ומלכות. אבל דעת הרב שזה ברכה שמפורשת בתלמוד, וסגולתה נפלאה. מה הסגולה שלה? שניצולים על ידם ממחשבות והרהורים. אדם פעמים קשה לו לשלוט על המוח שלו. מוח שלו מערי הרהורים פה ושם. על ידי שאדם מברך ברכת המפיל עם שם ומלכות, ניצול מההרהורים האלה, ולאט לאט המחשבה שלו נהיה תאורה. וטהר ליבנו לעובדך באמת, ככה התפללנו. כל התפילות של ראש השנה, ושבתות, וימים טובים, וטהר ליבנו לעובדך באמת. זה העיקר, שהלב יהיה טהור, שאדם יחשוב רק מחשבות טובות, ולא ייכנס לו בראש חד ושלום מחשבות של כפירה, או של זנות, או של תאוות, אלא יהיה נקי. איך נהיה נקי? אומר, זה אחד הסגולות, שהמחשבה תהיה נקייה, שיברך בשם ומלכות, ולא ידאג. לאט לאט ירגיל את בני הבית ואת אשתו, שאם הוא קורא קריאת שמה, אחר כך הוא לא מדבר. אם היא פתאום נזכרה במשהו, נכתוב את זה, נכתוב. נגיד לה, תראי, אני אכתוב את מה שאת אומרת. אני אתחשב מה שאת אומרת, ואכתוב את זה, ומחר יבצע. וכי כל דבר יכול לבצע מיד? לא. צריך לזהב בנטילת ידיים. אנחנו לומדים ללכות נטילת ידיים, ותמיד מדגישים שצריך שהמים יבואו עד פה, עד הפרק. עד הפרק. כל זה צריך שיהיה עטוף במים. יש כאלה שפה זה לא מתרטב. אז אחר כך מברכים על נטילת ידיים, ברכה לבטלה, ו... וגם אין בזה תורח, זה לא דבר שהוא תורח. אומר רבי איש חי, וריב, וריב להשם עמהם. הוא כאילו רב איתם. מה, מאחר שאתם יכולים לעשות נטילה כמו שצריך, למה אתם לא עושים? אדם שהוא רוצה לאכול רק הזית, לא רוצה לאכול כבשה, צריך ליטול ידיים, אבל לא לברך על נטילת ידיים, זה ברכה לבטלה. יש לו למשל 30 גרם לחם, 30 גרם לחם, הוא מברך על זה על נטילת ידיים, הוא צריך ליטול ידיים על זה, אבל לא לברך על נטילת ידיים. מתי מברכים על נטילת ידיים? בקבצה, 60 גרם. אם יהיה 60 גרם, אז תוכל לברך גם על נטילת ידיים, ליטול ידיים, לברך על נטילת ידיים. אין בזה בעיה, אדרבה. וחד ושלום, מי שמזלזל בנטילת ידיים, זה חד ושלום בא לידי עניות. ונעיקר חד ושלום מהעולם. ככה כתוב. נורא, נורא והיום, העונש. אדם כשהיה בבית האסורים, היה בבית כלא של הרומאים, והוא היה עומד, הוציא אותו להורג. והיה רבי יהושע גרסי, מביא לו מים, כל יום מביא לו מים. יום אחד הוא הביא לו מים, והשומר אמרה, אני רואה שהמימיך המרובים, הבאת יותר מדי מים. לקח, שפך חצי מזה. חצי מהכמות שפך אותה. הגיע לרבי עקיבא, רבי עקיבא ראה, אמר לו, מה זה יהושע? מה הבאת לי? מעט מים. אפילו יותר לידיים זה לא מספיק. ואני גם צריך לשתות, בזה אני חי. אמר לו, מה נעשה? השומר שפך חצי. טוב. נתן לי, אמר לו, רגע, אז אל תיטול ידיים, תשתיל את זה בשביל לשתות, איך תשתה, מה תשתה? תהיה צמא, ואתה אדם זקן, היה בגיל 120. אמר לו, הוא מוכן למות מיתת עצמו ולא לעבור על דברי חבריו. מחבריו, חכמנו זה, הם פסקו שצריך ליטול ידיים. אז אני אעבור על דבריהם? לא, יותר טוב שימות, לא אעבור על דבריהם. תראו מה זה, איך הוא הסתכל, איך הוא הסתכל על העולם הזה. זה ספק פיקוח נפש, זה לא היה ודאי. מה? בכל אופן, הוא עשה את זה מתוך התבטלות לחכמי הדור. זה הנקודה שצריכים להדגיש פה. בכל אופן, אנחנו נראה שאם אדם לא מהפך את הידיים, אז באמת יש לו בעיה. לכן, ליטול ידיים. אני ראיתי חכם אחד, כל פעם שהיה נוטל ידיים, עד פה. הוא לוקח עוד 2 סנטימטר מהיד. כן? מרים את השרבול ונוטל ידיים מפה, לא מפה. למה אתה נוטל מפה, אתה מצומצם. יכול להיות שנגעת, לא נגעת. אבל אתה נוטל עוד 2 סנטימטר קדימה, זהו, יהיה לך בשפע. תמלא את הנטלה פעמיים, לא פעם אחת, אפילו פעמיים, 3. אדרבה, זה לא נקרא בזבוז, זה נקרא לצורך מצווה, כדי שבן אדם יהיה בטוח, ב100%, שעשה נטילת ידיים כמו שצריך, ובאמת יזכה הפוך. מה שכתוב שם, שנעקר מן העולם, לא, יישאר, יאריך ימים, ויהיה עשיר בעזרת השם. ככה הגמרא אומרת, רב חסדא אמר, אני מלא ידיי מלוא חופניים מאיה, ויבוא לי מלוא מחופני טיבותא. זאת אומרת, אני ממלא את הידיים שלי מלוא חופניים במים, ובתמורה לזה אני אקבל מהקדוש ברוך הוא מלוא חופניים של טוב. דיינו, עם עושר, חיים טובים, בריאות, הכל. בזה תלוי העניין של נטילת ידיים. לכן כל אחד ישים לב, אנחנו עומדים לפני יום כיפור, התעוררנו בכמה דברים, עוררנו כמה דברים שאדם יכול לתקן, אם זה צניעות, מה שדיברנו, גם בגברים, גם בנשים, ואם זה העניין של ברכות, לדקדק בהם, ברכת המפיל, ונטילת ידיים, כל הדברים האלה אנחנו נראה בוידוי הגדול של רבנו ניסים, כל מה שאמרתי לכם כתוב שם. ועל זה אדם מתוודע. זה חשוב שאנחנו נדע את זה מראש, וכשנגיע לומר את הוידוי, נגיד את הוידוי מתוך כוונה שלמה. כן? חוץ מכיפור, ביום כיפור עשו התפייסות, אנחנו נדבר עכשיו על ההתפייסות. שולחן ערוך בלכות יום הכיפורים תרשב"ב כותב: עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שיפייסנו, ואפילו לא יקניתו אלא בדברים, רק בדיבור, לא הרביץ לו, לא עשה לו כלום, רק דיבר, אמר לו מילה אחת שפוגעת, צריך לפייסו. ואם אינו מתפייס בראשונה, יחזור וילך אליו פעם שנית ושלישית. ובכל פעם ייקח עמו שלושה אנשים. יבוא איתו שלושה אנשים, אני הולך לפייס את פלוני. הנה, תעמדו מהצד, תראו שאני מפייס אותו. יעשה את זה שלוש פעמים. ואם הוא בכל פעם, ואם אינו מתפייס בשלוש פעמים, כן, אינו זקוק לו, תעזוב אותו. אין לך שום עבור ושום חי. כמובן, אם הוא לא הוציא עליו שם רע. אם הוא הוציא עליו שם רע, אז אין לו מחילה. אין לו מחילה עולמית. כי האדם לא יכול למחול על מה, אומר, על מה אתה רוצה שאני אמחל לך? אחרי שפרסמת בכל העיר שהוא כך וכך, ועכשיו לא רוצים להתחתן איתו, ולא רוצים להיות הם חברים שלו, אז זה כבר, איך אומרים, פגם שהוא בר מינן לעולם. אז על זה כתוב שהוא לא חייב להתפייס. הוא לא חייב להתפייס. אבל שאר דברים, חייב אדם להתפייס. ולא יהיה, ואם הוא רבו, צריך ללכת אליו כמה פעמים עד שיתפייס. והמוחל לא יהיה אכזרי. זה גובל באכזריות. בן אדם הזה משפיל את עצמו. נכון שבשעה שהוא פגע בך, הוא היה כמו אריה, והוא רעם עליך, וצעק עליך, ובייש אותך, אבל עכשיו הוא נשבר, הוא עשה חשבון הנפש, שכל מה שהוא עשה זה הכל טעות, זה הכל מיותר, אז הוא בא ומוריד את הכבוד שלו, ומבקש ממך מחילה. זה סוג של אכזריות שאתה לא תמחול לו. אם אחרי שלוש פעמים, פעם ראשונה, בסדר, מבינים אותך, אתה לא יכול למחול. פעם שנייה, אתה לא יכול. שלוש פעמים הוא בא אליך עם שלושה אנשים, השפיל את עצמו. בפני שלושה אנשים, ארבעה אנשים, גם בפניך, אתה לא מוחל לו? זה בעיה. לכן המוחל לא יאכזרי מלמחול, אלא אם כן מתכוון לטובת המבקש מחילה. מה יכול להיות שהוא מתכוון לטובה? בן אדם הזה, זה דרכם כסל למו. הוא רגיל לפגוע בזה, פעם בזה, פעם בזה, פעם בזה, ועל מה הוא סומך? שבסוף היום הוא יבוא יגיד לו, תשמע, אתה מוחה לי, נכון? אתה מוחה לי. כבר אנשים צוחקים מזה, פוגע בהם, ואחר כך הוא מבקש מחילה. אז כדי לירא אותו, כן? יום אחד, לא מוחל. וואו, אוי ואבוי, מה באמת? אתה בצחוק, לא? לא, לא מוחל לך. שום פנים ואופן. אז הוא ככה מתבשל בתוך עצמו, לתת לו יומיים, שלושה, שבוע, מבקש סליחה, ולא נותנים לו סליחה, ועד שהוא מקבל את המחילה, לוקח זמן, עידן עידנים, אז הוא לומד לכך. אז הוא חושב פעמיים אם לפגוע או לא לפגוע. וזה דבר חמור מאוד, לפגוע בחבר. תראו מה כותב החזון איש. אני חושב זה דבר שצריך לכתוב אותו כל אדם, יכתוב אותו, ישים אותו בכיס, כל פעם מסתכל על זה. שאלו לחזון איש, כיצד זוכים לעבור את העולם הזה בשלום? איך אני עובר את העולם הזה בשלום? כך הרבה ניסיונות, כל כך הרבה מכשולים, עצר הרע עורב לנו בכל פינה, איך אנחנו נעבור את העולם הזה בשלום? אמר, השיב להם החזון איש, להיזהר מלא לפגוע ביהודי ולהיטיב ליהודי. שתי דברים. לא לפגוע ביהודי, יהיה מה שיהיה, אתה לא פוגע בו. ולהיטיב ליהודי. אתה יכול לעשות חסד עם יהודי, תעשה. אם עשית את שתי הדברים הללו, אתה עובר את העולם הזה בלי בעיה. ואם חד השלום איזה מלאך שמה יעשה לך איזה בעיות, אחרי 120 שנה, תקרא לחזון איש. חזון איש יבוא, וכולם מפחדים שמה. מתלמידי חכמים הגדולים, כולם מפחדים. המלאכים מפחדים מהם. עושים להם הרבה כבוד. ולכן באמת ישים לב אדם על עצמו שהדבר הזה, ואם זה רבו, אז אין מה לעשות. רבו צריך הרבה פעמים לבוא אליו עד שימחל לו. כי זה לא פשוט. פעם הרב לופיאן עליו השלום, ככה מסופר עליו, שתלמיד אחד מהתלמידים שלו, הוא היה משגיח בישיבת כפר חסידים. ואחד התלמידים שלו הגיע אליו, אמר לו, כבוד הרב, אני דיברתי עליך לשון הרע. אמר לו, מה? דיברת עליי לשון הרע? מה דיברת עליי? אמר לו, אני מתבייש להגיד, אני מתבייש. אמר לו, תראה חביבי, אם אתה לא תגיד לי, מה דיברת עליי, איך אני אמחול לך? אולי דיברת עליי דבר שהוא מאוד כואב. בקיצור, אמר לו, בסדר, אני אגיד לה, אני אמרתי על כבודו ככה וככה וככה, והוא ככה מתבייש. אמר לו, אני לא יכול למחול. גם סיפרתי לך וגם אתה לא מוחל. ככה הוא חשב בלב. אמר לו, למה הרב לא ימחול לי? הרב צדיק, תמחל לי. אמר לו, אתה חושב שאני יכול, אני עכשיו מרגיש שאני לא יכול למחול לך. אני צריך ללמוד מוסר כמה ימים, להוריד את הגאווה שלי ולמחול לך. הוא לא אמר גאווה, אלא להגיע למצב שאני אוכל למחול לך. כרגע אני לא יכול למחול. אז הוא מסכן, חיכה 3-4 ימים, הרב באמת למד מוסר וזה, בא אליו, אמר לו, סלחתי כדבריך, אני מוחל לך. אותו בחור, אפילו יעבור עליו 80 שנה, הוא יותר לא יגיד את הלשון, הוא לא יגיד לשון הרע על בן אדם. למה? הוא רואה מה התוצאות, שלא רצה למחול לו עד שילמד מוסר. וכתוב שאם אדם אומרים לו, אתה תמחול לי על מה שעשיתי לך, והוא אומר, אני מוחל לך, ולא אומר את זה מכל הלב, אוי ואבוי, זה דובר שקרים, אתה שקרן, אתה לא מוחל לו. אז עדיף שתגיד, תשמע, קשה לי כרגע למחול לך, כי אם אתה יכול לבוא בעוד שבוע, או תהיה כמו הרב לופיאן, מה תעשה? אם באמת אתה מרגיש שאתה יכול למחול. יש דברים שבאמת, למשל, הפריע לו בשידוך. כן? אמר עליו איזה מילה אחת, שקר, היה שקר, שהוא לוקח כדורים ונתבטא לשידור והתחתנה עם מישהו אחר. כמה צער והבן אדם הזה נשאר רווק כמה שנים, איזה צער, היה יכול להתחתן מיד, וזה במילה אחת שאמר לוקח כדורים, הרסה את הכל, הוא באמת בלילו אחר כך לא לוקח כדורים. אז היה צער גם פה וגם פה, גם לבחורה היה צער, היא מאוד רצתה את הבחור הזה. ובגלל הדבר הזה, תראו מה מילה אחת יכולה לעשות. ממש המוות והחיים ביד הלשון, ממש ככה. כמה צריך להיזהר, לא לפגוע בחבר. מאיפה יודעים שיום הכיפורים לא מוחל? מאיפה יודעים? שכתוב, כי ביום הזה חפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתארו, רק דברים שבינך לבין השם, זה תתארו. אבל אם אתה פגעת בחבר, לא, אין פה מחילה. לך אליו, תבקש ממנו סליחה, שימחול לך באמת, אחר כך תבוא, אני אמחול לך, יהיה לך כפרה. כמה אדם צריך לנקות את עצמו, לא לחכות עד ערב כיפור. יש כאלה בערב כיפור הולכים לפייס. לפעמים אדם לא, עדיין הלב שלו שורף. עכשיו, ועד עכשיו לא באת, למה לא באת עד עכשיו? איך כתוב שם לגבי יצחק? למה באתם אליי עתה ואתם שנאתם אותי ותגרשו לי מאיתכם? עד עכשיו התעכבתם, אם באמת אתם רוצים אותי, למה עד עכשיו לא באתם? אז אמרו, לא, לא, עכשיו רק שמעתי, בלתיים היום וכו', לא ידעתי. בכל אופן, האדם נפגע מזה שמאחרים לו את הבקשת מחילה. מאחרים לו. כמו שכותב רבנו יונה, אדם שמתאחר לחזור בתשובה, יש לו עוון. שהוא מתאחר לחזור בתשובה, היה צריך מיד לחזור בתשובה. איך שרואה שעשה עבירה, מיד, שלא יתיישן. הזוהר אומר, נחתם עוונך לפניי נאום השם. מה זה נחתם עוונך לפניי? נהיה כתם שאי אפשר להוציא אותו. אומר הזוהר, אם למשל אדם נפל לו איזה רבב על בגדו, חתיכת ככה משהו, שמן, שלכלך לו את החולצה, אז הוא מנקה, אם הוא מנקה מיד, הכתם הולך, או הולך לגמרי, או הולך חצי. אבל אם הוא משאיר אותו עוד יום, עוד יום, עוד יום, נחתם עוונך לפניי. גמרנו, אי אפשר להוציא את הכתם הזה. הכתם הזה כבר נשאר, זהו, אי אפשר להוציא אותו. אז כמה זה חשוב שאדם ימהר, עשה עבירה, מהר יעמוד, למשל, אדם ברך ברכות השחר, ופתאום הוא רואה שברך פעמיים פוקח עברים, פעמיים ברך פוקח עברים. אז על המקום יעמוד ויגיד, ריבונו של עולם, חטאתי, עוויתי, פשעתי, וברכתי ברכה לבטלה. פעם הרב שיטריץ שכתב את הספרים של הרב עובדיה, רואה אותו בוכה. אמר, הרב, למה אתה בוכה? מה קרה? קרה משהו? שמעת איזה בשורה לא טובה? אמר, לא, לא, הכל בסדר. אבל משהו לא בסדר, שעל זה אני בוכה. אני בטעות ברכתי על תפילין של רבנו תם, ולא צריכים לברך על תפילין של רבנו תם. ברכתי. ובוכה, בוכה. הלוואי ואנחנו נבכה על העוונות שלנו, כמו שהוא בכה על העוון הזה. אמר, איך נעשה? עברתי. על, כביכול, הזכיר שם השם, לא תישא, שם השם ולוקח על השם, אצל הספרדים זה יותר חמור מאצל אשכנזים. אצל אשכנזים זה דרבנן, אצלנו זה דאורייתא. אז הוא בוכה, בוכה. כמה אדם צריך מיד. הוא לא חיכה, אמר, נחכה, בכיפור נגמור עם החוב הזה, מה הבעיה? נגיד, וידוי הגדול של רבנו ניסים וזהו. לא, אני לא מחכה עד כיפור. אני עכשיו רוצה לעשות תשובה. הרי אני, אז יגיד, חטאתי, עוויתי, פשעתי, ברכתי ברכה לבטלה, ואני מתחרט על זה, ולהבא אני אשים לב על עצמי. אשים לב, ייקח לו איזה מדבקה, איפה שברך, למה לפעמים אדם מהחוסר שינה, נרדם. אחר כך, איפה היית? לא יודע איפה הייתי. אז הוא אולי לא יגיד שלושה, ארבעה ברכות, בשביל להיות בטוח, הוא לא יגיד אותה. ואחר כך ישלים, זאת אומרת, מחר לא יכול להשלים, זהו. אז הוא חסר מה-20 ברכות שברכות השחר. לכן הכי טוב, אם אדם יודע שהוא כזה, שיכול לישון באמצע הברכות, יעמוד. יעמוד וישים את האצבע שלו. איפה ברך? ישים אצבע. מה עכשיו צריך לברך? כדי שלא יבוא לידי טעות חד ושלום. ברכה לבטלה זה חמור מאוד, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, זה אחד מעשרת הדיברות. וגם הפיוס, אנחנו מדברים על פיוס, הפיוס יהיה מושלם. מה יהיה מושלם? אני אגיד לכם שתי צורות של פיוס. אדם למשל פגע באשתו, פגע באשתו, אמר לה מילה לא טובה, מאוד מאוד לא טובה. והאישה מאוד נפגעה ובכתה, הוא הרגיש שהוא עשה דבר לא טוב, מתוך כעס. אדם מתוך כעס יכול להיות, יכול להוציא מהפה שלו מילים שבחיים שלו לא שמעו. לכן צריך להיזהר מהכעס, זה ודאי. אבל עכשיו הוא רוצה לפייס את אשתו. אז הוא יכול, איש אחד שאומר, תראי, אני באמת מבקש סליחה שאמרתי לך את המילה הזאת. אבל את יודעת שגם את לא מושלמת. את לא תלית שכולת חלק. אז מה עשה בזה? זה פיוס? זה פיוס, אני שואל אתכם. זה צחוק. לא פיוס. איך זה פיוס? אני מתנצל מאוד על מה שפגעתי בך, ואין שום הצדקה למה שעשיתי. אז האישה מתרווחת, נושמת עמוק, ברוך השם, הגיע הזמן שהוא מתנצל, אבל התנצלות אמיתית, מכף רגל ועד ראש. אין מתום, שום דבר, אין לי מה להתנצל. אני מתנצל שעשי רק בקש סליחה. וכי אדם לא צריך לבקש סליחה מאשתו, ודאי. היא הראשונה, והבנים שלו מספר שתיים, אחר כך אחרים. למה? כי כלפי אשתו הוא לא מרגיש שהוא עשה משהו. לא מרגיש. זה הכי גרוע. ונשפטתי איתך על אומרך לא חטאתי. על זה ירמיה אומר, ונשפטתי איתך, אתה יודע, עם ישראל, אתם יודעים למה אני נשפט איתכם? כי אתם אומרים שאתם בסדר, לא חטאתי. זה הכי גרוע. כשבן אדם עשה עבירה, אומר לו, מה? רואה אשתו ככה שהיא כועסת ובוכה. מה, מה את בוכה? מה אני בוכה? אתה לא יודע למה אני בוכה? כן, מה בסך הכל? מה קרה? מה עשיתי לך? לא עשיתי לך כלום. אמרתי לך מילה כזאת. והוא לא יודע שאצל אישה הרגש פועל. אז מילה אחת קטנה שהוא אומר, אצלה יש זכוכית מגדלת. אז היא רואה את זה בתור פגיעה קשה. זה דבר ידוע, כל אחד מאיתנו יודע מה, על מה אני מדבר. ולכן הדבר הזה הוא חמור, וגם עם הילדים שלו. גם צריך להתפייס עם הילדים שלו. כמה פעמים הוא נותן סתירה לילד שלא במקום. הוא חושב, אני אבא ואני מחנך וזהו. מי אמר שזה חינוך? זה חינוך. הרב אוזנר כותב בשבט הלוי, אומר, תדע לך, שלתת מכות לילד זה בדיעבד. רק אם לא הצלחת במוסר פיך להשתלט עליו, רק אז מוסר, וגם כן לא מכה חזקה, לא מכה שהיא, רק כאילו לעורר אותו. וצריך מאוד לזה. הוא אומר, מה שכותב שלמה המלך, חושך שבטו שונה בנו, זה בדיעבד, שלא עבד עליו כל מה שדיברת. אבל אם אתה מדבר איתו והוא לא נשמע, אולי אז אפשר. למה? הוא אומר פשוט. אם אתה תתחיל עם מכות, כן? הוא יעשה עכשיו דבר יותר חמור. מה תעשה לו עכשיו? אחרי מכות. מכות זה המקסימום. אז לכן אדם צריך לבקש סליחה גם הילדים שלו. יגיד להם, היה עוד מעט כיפור, ואנחנו צריכים לפייס אחד את השני, אז הנה, אני הראשון מבקש בכם סליחה. אתה סולח לי, תעבור ילד ילד. ודאי, יגיד אבא, כן, אני מוחה לך, סולח. גם הילד ילמד איך מבקשים סליחה. זה גם כן דבר צריך ללמוד. ולא לערב את הילדים בביקוחים שבין אבא לאמא. מתסכלים אותם, ולוקחים להם את הביטחון העצמי. הילד אחר כך נכשל בכיתה, הוא לא עונה על שאלות, הוא נכשל במבחנים. כל המשען שלו, הוא מרגיש שהוא סומך על משענת, על רצוצה. רצוצה, ממש. מה זה, אבא צועק על אמא, אמא צועקת על אבא? אז איזה חינוך זה? אז הוא מסכן, הוא לא יודע מה לעשות. ולפעמים יש שתי קבוצות. יש קבוצה עם האמא, קבוצה עם האבא. כל מה שאני אומר לכם, שמעתי בחוש, בא לפניים בקרים כאלה. אלה עם אבא, אלה עם... מה, איזה חינוך זה? זה לא אצל אנשים חילונים. גם אצל, לצערנו, גם במחנות שלנו קורה כאלה דברים. אנחנו צריכים לקעקע את זה ולהוציא את זה, שלא יישאר שום סריטה ושום זכר לכאלה דברים. ובעזרת השם, בזכות זה שבן אדם יבקש סליחה מחברו, מאשתו, מילדיו, מידה כנגד מידה, כשיבקש מהקדוש ברוך הוא סליחה, שברוך הוא ישלח לו. יגיד לו, שלחתי כדבריך. מורה ורבותיי, אנחנו דיברנו בשבועות הקודמים על האושפיזין, מה שכותב הזוהר, שאדם צריך כל לילה להזמין עני לתוך הסוכה שלו. ואם לא מזמין עני לתוך הסוכה שלו, האושפיזין מקללים אותו חד ושלום. ואם מזמין, מברכים אותו. אומר הפילו יועץ, אנחנו לא יכולים עכשיו להזמין, לעמוד ברחוב ולהכניס אנשים. לא כל אדם רוצה גם לאכול את האוכל שלך. איזה הכשר, איזה זה, אתם יודעים. היום זה קשה מאוד שאדם, אם לא מכיר אותך, לא יאכל אצלך. אז מה עושים? אומר, בערב סוכות, או כוונה, כמה ימים, שבוע, שבועיים לפני סוכות, יפריש כסף עבור האושפיזים. יגיד, ככה אנחנו אמרנו, סכום של 140 שקל, עשינו חשבון, ארוחה אחת עולה לפחות 20 שקל. מי שחושב שהארוחה עולה יותר, אז ייתן יותר, יגיד, זה חלק אברהם, זה חלק יצחק, זה חלק, או אם זה כל הכסף בבת אחת, יגיד, זה חלק שבעה אושפיזין אליהם קדישים, ואז יבואו אליו האושפיזין ויברכו אותו. אני זוכר שהלכתי פעם עם אדם יצחק ברכה השליטה, שהוא הלך לבקר את אבא שלו. אבא שלו נפטר בערב סוכות. הוא הלך לבקר אותו בסוכה. ואנחנו היינו מחוץ לסוכה, שומעים שהם מדברים ביניהם. אמר לו, אבא, היום ראית את האושפיזין? אמר לו, כן, היום ראיתי אותם. תראו מה זה. זה באמת, האושפיזין באים לסוכה, אנחנו לא מרגישים. אין לנו רגש בדבר הזה, רגש הקדושה. אבל הוא היה אדם קדוש, קדוש עליון, אז הוא הרגיש. לכן כל אחד ייתן כמתנת ידו, כברכת השם אלוקיך, אשר נתן לך, וכשבחו יברך כל המסייעים וכל הנותנים, גם דרך המאזינים. אם המאזינים רוצים להשתתף במצווה היקרה הזאת, אז שישלחו לבית הכנסת מוסיוף, ידידנו רבי שמעון מז'אן, או ישלחו אלינו, ואנחנו בעזרת השם נעביר ונחלק להם, ברוך השם, מה שנתתם לפני כמה שבועות, חילקנו את זה הכל. איך שנגמר, תאמינו לי, היום נגמר הכסף, פתאום בא אחד אומר, כך, תן לי איזה סכום של כסף, תחלק את זה. אין, זה מצווה שכל הזמן היא נמצאת. אתה רואה איך שנכנס לו אור בעיניים. אור בעיניים, בן אדם אומר, אין לי לעשות חג. זה לא שהוא בזבז את הכסף על אתרוג. לא, עוד זה עוד לפני האתרוג. אין. יש כאלה פה בשכונה שאין להם לעשות חג. לכן, מורה ורבותיי, כל אחד, איש כמתנת ידו, יתנדב וייתן. והוא נמצא פה כל השבוע, רבי שמעון היקר. נמצא פה כל השבוע, אפשר להעביר לו מי שלא יכול לתת עכשיו, ייתן אחר כך. מאה 140. כן. רב. לא, הוא צריך. כן. כן, כי באמת שואלים למה הוא לא מחל. היה מוחל וזהו, למה צריך ללכת? יש עניין שהפוגע מבקש לך. אז אם לא שמיים ואדברה, תשמע ארץ, אנחנו בסוף השיעור נעשה אתרת נדרים. גם לפה וגם לנשים וגם לשליחים. אז דיון השמיים מדבר על שמע סברי פי. אז יש עבירות שמגיעים עד השמיים. ויש עבירות שהם נשארים בארץ. אז על הכל אנחנו מבקשים סליחה. ויש סוג של בני אדם שהם בחינת ארץ. וסוג של בני אדם שבחינת שמיים, תלמידי חכמים. אז על ידי שאנחנו באים אצל התלמיד חכם, שהוא יושב ליד העם הארץ, כן? ויושב לידו ושומע מה שאני אומר לתלמיד חכם, על ידי כך הוא מקבל את התוכחה. לבוא ולהגיד, שמע, אתה לא מתפלל, אתה ככה, הוא לא ישמע לך. ואם אתה אומר לתלמיד חכם, תגיד לי, למה היום לא התפללת? הוא באמת התפלל, אבל אתה מדבר לשני, זה אומר, האזינו השמיים, התלמיד החכמים, בחינת שמיים, והדברה, ועל ידי כך, תשמע הארץ, תשמע את עברתי. עוד כתוב, וישמע נשורון ויבעת. שמנת, עבית, קצית וכו'. מה זה וישמע נשורון ויבעת? דהיינו אדם שיש לו עושר, יש לו כבוד, אז הוא שוכח את הקדוש ברוך הוא. מספרים על הבעל שם טוב, סליחה, רבי ישראל מסלם, שפעם אחת הגיע אצל אחד הנדיבים, הוא עשה אצלו שבת. אז כמו עשה אצלו שבת, ובאמצע האוכל, אומר לו, אתה יודע, או שנפרד ממנו, ברוך הבא כבוד הרב, כשנפרד ממנו, אמר לו, אני רואה שהבית שלך לא מתנהל על פי התורה. וואה, לא מתנהל על פי התורה, למה כבוד הרב? אמר, בתורה כתוב, וישמע נשורון ביבעת, שמי שעשיר בועט, אבל אתה עשיר ולא בועט, אז אתה לא הולך לפי התורה. זה הכוונה, ברוך הנה לעולם, אמן ואמן. אה, איזה עושים התורה.